אנחנו בפרשת יתרו, כרגיל בן איש חי, איך אנחנו מובילים מפסוק בפרשה אל ההלכות שהרב בן איש חי רוצה תמיד להעביר, והאומנות הגדולה, כמו שאנחנו אומרים תמיד, כל שבוע ושבוע, הסיבוב של הבן איש חי, זכותו יגן עלינו כדי להגיע אל ההלכות שהוא רוצה, וכמובן, יש לנו פה סדר להלכות, הרי זה מבנה, זה לא סתם שכל שבוע פתאום הוא מצא על איזה הלכה לדבר מפרשת שבוע. אלא יש לנו סדר מובנה שמתחילים מהשכמת הבוקר, אבל כמובן קושר את הדברים לפרשת השבוע. סיום פרשת יתרו, ועם מזבח אדמה תעשה לי. מזבח אדמה תעשה לי, כן, לא אם. רק חש, אם. מזבח אדמה תעשה לי, נראה לי בסייעתא דשמיא, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת זבחים, דף נ"ח. מה זה מזבח אדמה תעשה לי? לא שהמזבח יהיה בנוי מהאדמה. ממה בנוי המזבח? אבנים. מזבח עולה. לא מזבח הקטורת, שהוא מזבח זהב. בסדר? עשוי מאבנים. ויש לנו הלכות, אם יש אבן שנפגמה, מה זה פגימה? כמו פגימה של סכין שחיטה, צריך שיהיה הכל חלק, מאורגן כמו שצריך. אז מה זה מזבח אדמה תעשה לי? אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת זבחים דף נ"ח, מחובר באדמה. מחובר באדמה שלא יבנהו על גבי עמודים. אם מישהו יודע, יש גם הלכות בנושא ארון הקודש. אם אפשר לתלות ארון קודש בקיר. השולחן ערוך אומר שלא, אני חייב שהוא יעמוד על משהו על גבי קרקע. היום יש הרי פטנטים לתליית ארונות בקיר, ג'מבויים וכל מיני כאלה, נכון? ארון קודש צריך שיהיה לו רגל בקרקע. טוב, פה מדובר על המזבח. המזבח שלא יבנהו על גבי עמודים, והטעם, מפני שהקורבנות הם לצורך ברור ניצוצות קדושה שנתערבו. במה נתערבו ניצוצות קדושה? דצחם, דומם, צומח, חי, מדבר. והדומם הוא התחתון שבו מתחיל הבירור. האדמה מוציאה את מה שיש בתוכה. זה הדומם. אפשר לסגור אם רוצים כבר. בסדר. זאת אומרת, הדומם הוא התחתון שבו מתחיל הבירור. ולכך המזבח שבו נעשית מלאכת הבירור, ואומר ההפרדה בין טוב לרע, והזכרנו כמה פעמים, ולא נאריך בזה עכשיו, רק שנזכור את העניין, שהדבר היחיד שצווה האדם הראשון בגן עדן, שזה מקום הטוב, מה צווה האדם הראשון לעשות? לאכול. מצווה תעשה לאכול, מצווה לא תעשה לא לאכול. זאת אומרת, כל היום מה צריך לעשות? פרס, לאכול. מה יש באוכל שזה ציווי של אדם הראשון? ברור. הגוף קולט את הטוב ופולט את הרע. טוב, מה הרוב כולנו יודעים, אבל זה מה שאמור לעשות הגוף. אלא אם כן, הגוף התקלקל, ואז הוא קולט גם דברים שהוא לא צריך, וממילא נצטרך חומרי עזר. נורמיטן, אינסולין, כל אחד, בסדר? כדי שהגוף פוסיד, כל אחד במה שהגוף שלו לא פולט, על מנת שיפלוט את החומרים המזיקים שאינם נדרשים בגוף. בכל מקרה, מבחינתנו, הדבר הראשון הוא האדמה. צריך שיהיה מחובר באדמה, שהוא חלק הדומם. ולזה אמר, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, את צונך ואת בקריך. שימו לב, ארבעה חלקים. שזכר ארבעה דברים, כנגד ארבעה מיני בירור. שם מן הדומם, הצומח והחי והמדבר. אלה ארבעה חלקים. כמו שכתב רבנו אריז"ל בעץ חיים, שבכללות ההקרבה יש ארבעה חלקים. שם דומם, צומח, חי, מדבר. כאן נזכר בשער קיצור הצילות, בריאה, יצירה, עשייה וכו'. אמרנו ארבעה עולמות, נכון? דיברנו על זה גם בשבתות קודמות, שבועות קודמים. לגבי סדר התפילה. אנחנו מדברים על עשייה, יצירה, בריאה והצילות. והפנימיות שלו זה חזרת השץ. דיברנו, נכון? בסדר, יפה. ואמר עוד, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, כלומר, תעשה המצווה בשלמות המעשה והדיבור והכוונה והמחשבה. שימו לב, מעשה, דיבור, כוונה ומחשבה. ראותא דליבא, שם כנגד ארבע אותיות של שם הוויה, וקוצו של יוד. ראותא דליבא זה הקוצו של יוד. גם זה נחשב לעוד דבר. חוץ מארבע אותיות של שם השם. וזהו שם י' כ' ו' כ' ושם עדנות. כל אחד מהם יש בו ארבע אותיות. חוץ ממה שדיברנו פעם, שם אלוקים, כי יראו את האלוקים, ויעש להם בתים. בסדר, חמש לבנים עושים 120, נכון? יפה. דיברנו, ופה מה אנחנו רואים? ארבע, יפה, זה משהו אחר, וזהו הזכיר את שמי, כלומר שראוי להזכיר אליו את שמי מכוח שלמות החמישה הנזכרים שנעשו בו. אז אבוא אליך וברכתיך, שהשפיע עליך שפע מן החמש בחינות של ארבע אותיות הוויה וקוצו של יוד, שהם סוד, כתר, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, זה הקוצו של יוד. ואמר עוד, ומסבך אבנים תעשה לי, רמז בזה על התפילה. שבזמן שאין בית המקדש קיים, יהיה פיו של אדם במקום מזבח, והתפילות במקום קורבנות. עכשיו טיפה מתחילים להבין את הסיבוב של הרב בן איש חי. הוא התחיל לדבר על המזבח בזמן שבית המקדש קיים, שעושים אליו ברור, של ארבע חלקים, פלוס קוצו של יוד, שזה חלק החמישי, השפיץ, מה שנקרא, של למעלה. בסדר? ואז כשאין לנו בית מקדש, מה אנחנו עושים? הוא נשלם אפרים שפתנו. במסבח אבנים תעשה לי, רמז בזה על התפילה, שבזמן שאין בית המקדש קיים, יהיה פיו של אדם במקום מסבח, והתפילות במקום קורבנות. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, תפילות כנגד תמידים תקנו. וידוע כי האותיות נקראים בספר יצירה בשם אבנים. מסבח אבנים תעשה לי. אותיות, דיבור. כמו שכתוב, שלושה אבנים בונים שישה בתים. ארבעה אבנים בונים כ"ד בתים. חמישה אבנים בונים... יפה מאוד, 120. והתפילות הן אותיות, ולכן הפה שבו בניין התפילות, שהוא במקום המזבח, קראו אותו מזבח אבנים. לא תבנה את עין גזית, שתוציא האותיות והתיבות שלמים, ולא תבלע את האותיות, שבזה אתה חותך האותיות והתיבות לחצאין מכוח המהירות. למה? כשאתה אבי מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית. מה הכוונה? לא תשבור. מדוע? כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. מה זה כי חרבך? מה נראה כמו חרב בפה? הלשון. הנפת עליה שמפיל אותיות מן התיבות. הוא בולע. מוכתם חונם. חושבים שהוא זה פרסי. מוכתם חונם, נמי חונם, כן מחונם. לא יודע מה הוא עושה. בסדר? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. לא לבלוע אותיות. סיפרתי פעם. היה לי לא נעים. הייתי עדיין בחור בישיבה. וישבתי אצל ראש הישיבה, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה. נכנס אחד האברכים, שברוך השם, בלי עין הרע, יש לו כמה וכמה בנים. הרב, יש לי שאלה, בחינוך. מה השאלה? הילד שלי כל הזמן מברך באותו מכונם. הבנת? באותו מכונם. בוכתה, זה בוכתה, יפה. מה אני עושה? שהילד יברך כמו שצריך. עכשיו, למה לא היה לי נעים? כי התשובה ישר, הרב שלח. ואתה, איך אתה מברך? התשובה ברורה. זהו, נסע אחורה, מפתחות בפנים. שים רוורס, תצא החוצה. לי לא נעים, כזה, שם בחור, אברך וישיעה, זה בסדר. מבוגר ממני. אבל התשובה ברורה, אמיתית. איך אתה מברך? אומר, לשים לב לנקודה הזאת, אמר לי פעם אחד האנשים בבית הכנסת, ואני עוד זוכר את זה, שכשהוא היה ילד, אני עוד לא הייתי, קרא לו הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, והביא לו רבע תפוח. זה הרבה, כי היום חכים שמיניות לילדים. מי היה מקבל תפוח שלם? פעם. היום לא תיתן לו שניים, לא דיבר איתך. בסדר? זאת אומרת, נתן לו רבע תפוח ואמר לו ככה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ. הוא אומר, עד היום כשאני מברך, אני שומע את הרב צדקה באוזן. זה ברור מה זה חינוך? שלושה חלקים לברכות, אלא אם כן זה ברכת המצוות. כל מילה אומרים אותה, כל מילה מדודה, שקולה בסלע. זה תפילה. נכון, נכון, נכון. זה בזמנו שמענו מחכם נעים, הרב נעים בן אליהו, הוא אמר, תשמעו, אנחנו כולנו ילדים של הקדוש ברוך הוא. מי אנחנו? מה אנחנו? היה גדול המקובלים של משפחת אליהו, אבל בסדר. או ככה היה אומר, ציבור, אתם יודעים, כל הגדולים הם בסוף מחוברים למטה, עם הפשוטים. הוא אומר, אתה יודע, כשילד קטן, מכירים את זה? אתה מבין מה הוא אומר? אבל אמא שלו, בדיוק מבינה מה הוא רוצה. הוא אומר, ככה אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. זה בחינה אחרת. שונה לחלוטין. אני, כמה שאני רואה, זה התפלל את זה, הקדוש ברוך הוא מבין מה אני רוצה. אמא מבינה תמיד. גם אבא הרבה פעמים מבין מה התינוק רוצה. אפילו שום דבר לא ברור. אנחנו מהצד לא מבינים. טוב, בכל מקרה לענייננו, אומר לנו הרב בן איש חי, כי חרבך זה הלשון, הנפת עליה שמפיל אותיות מן התיבות, וגם תיבות מן הפסוקים, כקמח הדק הנופל ויורד מן הנפה. ובזה תחלליה, שיבואו הדברים לידי חילול וכפרנות. כמו שאמרו, ידגיש העין כשאומר, בעל גבורות, למה? כי אם הוא לא ידגיש את העין, מה יצא? בל. מה זה בל גבורות? אין בו גבורות. שלא יבולה ואני לא אומר בל גבורות חס ושלום. לכן נדגיש את האלף כשאומר מעט השם. כן? שלא יבולה ונשמע כפרנות חס ושלום. מתמונאי. מה זה מתמונאי? זה מישהו שהיה, איך קראו לו? זה... מחפשים את המתמון. מתמונאי, איך קראו לו? נפטר לו מזמן. זוכר? נו, היינו פותרים שאלות, מרוויחים כסף. איך קראו לו? יאו, ברח לי השם. המתמונאי, רשות השידור. בסדר? אז זה מה מתמונאי, מי מתמונאי? שלא יבולה ונשמע כפרנות, חס ושלום. מת, חס ושלום. כן? וכאלה רבות בדברים שבתפילה הן, כשיבולו האותיות או תיבות, אז באים הדברים לידי, חס ושלום, חילול. אז זה בעצם היסוד לכל התפילה כולה. תראו מאיפה לקח את זה הרב בן איש חי. פסוק בפרשה שמדבר איך בונים מזבח להקריב עליו עולות כדי לברר את כל הטוב מתוך כל המציאות המורכבת, שהיא מורכבת טוב ורע. וממילא כשאין לנו מזבח, אנחנו שפתנו משלימים. זה התשלום של הפרים שהיו מקריבים. עולות, שלמים, צון ובקר. וכיוון שכך, אז כל מילה שאנחנו מוציאים מהפה בתפילה היא צריכה להיות מדודה, שקולה, שלמה. ללא חסר יותר או נטול. חייב להיות בריא. מילים בריאות. מפה בריא, שחושב בריא. כמו שהוא אמר, מהמעשה עד הדיבור, עד הכוונה, עד המחשבה, והקוצה שלי הוא דרעות הדליבה. בסדר? רצון הלב. זה השפיץ של הדברים. טוב, אומר לנו הרב בן איש חי, מאחר שהתפילה היא במקום קורבן, ופי האדם במקום המזבח, שבו מקריב הקורבנות. לכן צריך לכוון בתפילתו כנגד בית המקדש ובין קודש הקודשים, ששם המזבח בנוי, ועולה ריח הניחוח להשם דרך בית קודשי הקודשים ששם שער השמיים. והיינו, אם היה אדם עומד להתפלל בחוץ לארץ, יחזיב פניו כנגד ארץ ישראל, שנאמר והתפללו לך דרך ארצה, ויכוון גם כנגד ירושלים ובית המקדש ובית קודש הקודשים. שים לב, זה לא מספיק שאני מסתובב לכיוון ירושלים. אני צריך בכוונתי, בכיוון הפיזי שלי, אני צריך להיות לכיוון ארץ ישראל. אבל בכוונה שלי, מה אני צריך להיות? ירושלים, ופעל, או לקפוץ על מדרגות. ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים. שים לב שיש סדר? רק ככללי צריך לשים לב שזה מקביל לגמרא נוספת במסכת מנחות. שמדברת על העניין הזה של למה לסמים שיהיה, בעזרת השם יבוא אליהו, פתיל תחלת בציצית. למה תחלת דומה לים, ים דומה לרקיעה, רקיעה דומה כיסא הכבוד, כיסא הכתוב, הכבוד הוא יותר טוב, זכרתם את כל מצוות השם. אפשר להגיד לי שהתחלת זה דומה לכיסא הכבוד? שמים לב? אפשר להגיד לי, אתה איפה שאתה נמצא, תכוון לקדוש ברוך הוא? לשים לב, אנחנו מתחברים לבורא דרך המציאות. לא תשים בשמיים, בעולמות עליונים. אנחנו פה. אם יסק שמיים, שם אתה. היינו פעם מכוונים ככה את ה... בסדר? והציע שאול, הנה כה, מול הפרצוף, רואה את הקדוש ברוך הוא. במציאות של העולם הזה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בעיניים. הנה הציל אותי פה, הנה עזר לי פה, הנה פה. כל יום אפשר לראות את זה, רק תפתוח את העיניים. ולכן גם בציצית, גם בתפילה, אדם צריך לכוון רוחות השמיים, להיות מחובר למציאות של העולם הזה. בלי מציאות של העולם הזה, לא עשית כלום. אתה טייס. לכן מה מסיים את הגמרא כשאומרת שמתפללים ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים, תלפיות, תל שכל פיות פונים אליו? מי שאיבד את הצפון, מי שלא יודע באיזה כיוון הוא, לא יודע לאן להתפלל, מה הוא עושה? מרים את ליבו לשמיים. אתם מבינים מי מתפלל ישר לשמיים? בלבלה. מי שמבולבל מרים את הראש לשמיים, ומי שלא מבולבל, מוריד את הראש למטה כלפי השכינה ואת ליבו לשמיים. אבל הכל דרך המציאות. דרך החיבור שלנו, מי חוץ לארץ, לארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש וקודש הקודשים. נושא ברור? מה זה החיבור למציאות? תפילה שלנו שמחברת אותנו, אמרנו כמה פעמים, תפילה זה פלול, זה לקשור, לחבר, להפליל. היום הוא תלחס ויפלל, תפילין, הכל אותו שורש, הוראות שונות. הכל מסמל את חיבור, קישור, לקשור. מה זה להפליל? קשור אדם למעשה, תפורתיק. אפילו תפירה יש שם. בסדר? זהו. איפה היינו? ויכוון גם כנגד ירושלים, והעומד בארץ ישראל יחזיר פניו כנגד ירושלים ובית המקדש ובית קודש הקודשים. היה עומד בירושלים ויחזיר פניו למקדש, נמצאו כל ישראל מתפעלים במקום אחד, היינו בית המקדש, בית הקודש הקודשים ששם שער השמיים, שכל הקורבנות היו עולים לריח ניחוח להשם משם. ולכך גם התפילות שהן דוגמת הקורבנות עולים דרך שם. ולכך נקרא בית המקדש תלפיות, תל שכל פיות פונים בו. ומצאתי כתוב, עצה טובה, להיות האדם למזכרת, שירשום על דף הסידור שלו קודם תפילת העמידה מילות אלו, ירושלים ובית המקדש ובית קודש הקודשים. ואם אנחנו נמצאים בירושלים, מה נכתוב בסידור למעלה? בית המקדש ובית קודש הקודשים. ברור? באותיות גדולות. עד כאן. הוא מנהג טוב, ראיתי שיש איזשהם סידורים שעשו את זה. כי לרוב הטרדות צריך האדם לעשות לעצמו מזכרת. אם היינו כולנו מכוונים לכל כל הזמן, מה אנחנו צריכים? אבל קבע שאנחנו לא מכוונים לכל כל הזמן, יש לנו הרבה טרדות, אז תעשה לך תזכורות. כמו שהביתי השם, יהוד כבב כ... בסדר, כל מה שקשור לכוונות בתפילה, אפשר לעשות תזכורות. דבר אחד שאני אומר פה, הגבול, זה להוסיף מילים של פרשנות. דיברנו על זה כמה פעמים. לכתוב בתוך הסידור מילים של פרשנות המילים, זה לא מתאים לתפילה. כי זה כבר עובר לעבודה שבשכל. ברור. בזמן תפילה זה עבודה שבלב, רגש. ואם אתה עכשיו מתחיל לעשות לי לומדש, באמצע התפילה, מה הכוונה במילה הזאת, לא התפללת. ואולי גם לא למדת. אז בזמן שלומדים תלמד בשכל, בזמן שמתפללים, תפעיל את הנפש, את הרגש. עבודה שבלב. לכן אני לא אוהב את זה. גם בתהילים, יש כאלה ספרים, ראיתי, שמביאים בין מילה למילה, באורים. זה תעשה בשיעור. כשאתה קורא תהילים, צריך השתפכות הנפש. בדיוק, רגש, לב. מה עכשיו אתה מתחיל לדון לי, מה כתוב פה? מה גם שבסוד אני אגיד שהרבה פעמים המילים גם לא נכונות. אז הוא, זה כבר שולי לעומת מה שדיברנו ברגע הזה. בסדר. והוא מנהג טוב, כן? כמו שכאמר הכתוב, הציבי לך ציונים, ואפילו למי שדרכו להתפלל תפילת העמידה בעל פה, תועיל לו. כי אז הרי שמענו, טוב לאדם להתפלל לזמירות והיוצר מתוך סידור בשביל הכוונה. רמז לדבר, אמר, עם הספר ישוב מחשבתו. בסדר, עוד מעט פורים, נכון? אמר, עם הספר ישוב מחשבתו. אם אתה מסתכל בתוך הספר, אתה משיב את המחשבה שלך למקום שצריך. ולכן, מאחר שתופס הסידור בידו, כשקם להתפלל, רואה את אבותינו ויזכור. הזכרנו בשם הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, שמאז שהוא היה בתלמוד תורה, גיל 4, גיל 5, שמתחילים לקרוא בסידור, מכירים את הסידורים תפילת כל פה, אשכנז. בסדר? היה בתלמוד תורה. עד סוף ימיו הוא היה מחזיק את הסידור ביד. ככה. ככה הוא היה מתפלל. עכשיו, בשנה, שנתיים האחרונות שלו היה לו קשה לראות, אז הביאו לסידור תפילת כל פה לשליח ציבור. מכירים את זה? את הכנסת? ככה. ב-96, ככה. סידור ביד. זה מה שהביא פה הרב בן איש חי. למה הוא לא יודע את התפילה בעל פה? מה קרה לכם? מגיל 3 התחיל להתפלל. אבל הסידור ביד. זה חלק מהכוונה. לא מתעסק בדברים אחרים. אני עם הסידור ביד. בין עם העיניים עצומות, בין עם העיניים פתוחות. ומסתכל בסידור. כי לא עומדים להתפלל בעיניים פתוחות אם לא מסתכלים בסידור. עוד מעט נראה את זה בהמשך. ואם היה מתפלל בבית הכנסת, ששם נודע הצד המכוון כנגד ארץ ישראל, שצריך להתפלל כנגדו, אך זה האדם סומה שאינו רואה, או סיבה הייתה לו ועמד לצד אחר, משהו התבלבל. אף על פי שכבר התחיל להתפלל, צריך האדם הרואה אותו לעמידו כנגד צד הראוי. ואף על פי שבזה עוקר רגליו, כי עקירת רגליו בלבד לא חשיב הפסק בתפילה. ולמה באה עם אותה שעה היה הציבור מתפללים לצד הראוי, שאז נראה שזה עומד לצד אחר, כאילו חס ושלום מודה לרשות אחר, שוודאי צריך מלדי להחזיר פניו לצד הציבור מתפלל עליו. אלא אפילו אם לא היו הציבור מתפללים אותה שעה, הוא לבד מתפלל, מכל מקום כמה שעומד בבית הכנסת, ששם ניכר הצד הראוי להתפלל מכוח עמידת ארון הקודש, וההיכל והבימה, צריך להחזיר פניו. אבל אם זה מתפלל לבדו בתוך הבית, שאין בו סימן והיכר, ולא היו אחרים מתפללים אותה שעה, אין צריך להפסיקו בתוך תפילתו. כמה שכבר התחיל. כן, העליתי בספרי, מקבצאל, בעין מנחת הארון, שהביא דברי התורה זהב, ובתשובת יד אליהו, מה שכתב הוא על דבר זה. ולכן אנחנו אומרים, וזה מה שיהיה פה בסעיף השני, שאדם הוא בבולבל, הוא לא יודע בדיוק מה קורה איתו, איזה צדדים. בולבל, התפלל. אבל אדם שיודע צדדים, וברוך השם, היום אני ראיתי שיש כאלה שיש להם איזה מכשיר, שישר אומר להם לאיזה כיוון להתפלל. מכירים את זה? מה? לא יודע, אני אפליקציה, אמא שלי הייתה תופרת בבגד אפליקציה. לא, זה, קודם כל זה כשאין פיקוח נפש, כי אם זה פיקוח נפש אז בוודאי על עקבו, בסדר? ודבר שני, לא צריך לזוז, כן? לא להסיח את הדעת. תזוזה זה לא הסחת הדעת. לא יסיח דעתו. תזוזה לא הסחת הדעת. אמרנו כמה פעמים, מישהו רואה, תן דוגמה, מישהו רואה שנפל סידור על הרצפה. מה התגובה הראשונה של אנשים? קולות משכונת הפחים. מכירים את זה? מה, אתה עכשיו משיח דעתם של חצי המתפללים? מה הדבר הפשוט ביותר באמצע תפילת עמידה אם אתה רואה שסידור נפל? תתעלם. אני לא יכול להתעלם. מה, סידור על הרצפה? איך אני יכול להתעלם? מכירים אנשים כאלה? איך אני יכול להתעלם? אז מה הוא עושה? הולך, מרים את הסידור, חוזר למקום, ממשיך להתפלל. תזוזה זה לא הפסק בתפילה. הרגע קראנו. הרגע קראנו. בסדר? עשה חדד זה שמסכים את הדעת. אם אתה עושה למישהו ככה, מכירים את כל אלה שמתעדשים בבית הכנסת, מכל מיני סיבות. ברור? יפה. אז זה לשים לב לנקודה הזאת. אם הציבור לא מתפלל, אתה עושה מה שהציבור עושה. כתוב ככה, שאם כל הציבור מתפלל לכיוון מסוים, למשל בית כנסת, הוא לא בדיוק ירושלים. הדריכלים שבנו אותו, אתם יודעים, לא תמיד הם שמים כיפה על בית הכנסת. לפעמים בית כנסת גג שטוח, חוש שטוח יש להם. והם לא שמים לב בדיוק לכיוונים. או החלקה לא הסתדרה לו. הוא רוצה לעשות מבנה מלבנים, מבנה מרובה, ולא הסתדר לו עם הגבולות חלקה. שנקרא הטכני גובר על הרוחני. והציבור מתפלל לכיוון ארון הקודש, וזה טיפה ימינה. אז מה עושים? קודם כל מתפללים בכיוון שהציבור מתפלל. אל תפרוש מהציבור. יכול להטות ראשו לכיוון המתאים. בסדר? יכול להטות ראשו לכיוון המתאים. טיפה תזיז. ימינה, שמאלה. אבל באופן עקרוני, כשמתפללים בציבור, מתפללים בבית הכנסת, מתפללים לכיוון של בית הכנסת של הציבור. וזה מה שנאמר פה. טוב, סעיף ב'. אם הולך במדבר ואינו יכול לכוון הרוחות כדי שיחזיר פניו כנגד ארץ ישראל, או שהוא הולך בספינה, הוא חונה בספינה ליד יפן, איך הוא יודע עכשיו את הכיוון? בהסגר, מה הוא עושה? איך הוא התפלל? טוב. ובנהר מעוקם, שפעם נהפכת לדרום, פעם למזרח, פעם לצפון. בסדר, דרכים מפותלות. הנה זה יעמוד כפי מה שיזדמן לו, וכן יראה ויכוון לי בליבו דווקא לארץ ישראל וירושלים, בית המקדש ובית קודש הקודשים. זה יש תשובה של בנציב. על השאילתות. יש נציב, הוא אומר, מי שנמצא בצפון, קודם הצפוני, קודם דרומי, לאן הוא מתפלל? לאיזה כיוון? כיוון הוא ארץ ישראל, הוא איפה זה כיוון ארץ ישראל לירושלים? קיצור הוא אומר, כמו הדרך שמגיעים באנשים רגילים. אפשר להגיע משני צדדים, נכון? בדיוק, צפון, דרום, איזה כיוון? הכיוון שממנו מגיעים מארץ ישראל. אדם נמצא בצד השני של כדור הארץ. ילך לכיוון מערב או לכיוון מזרח? לפי הדרך שבה באים. כשנוסעים מפה לאמריקה, איך נוסעים? דרך מערב או דרך מזרח? מה? אז באמריקה מתפללים למזרח. אבל רגע, אולי יותר קרוב, נבדוק בגלובוס, אולי יותר קרוב, לא, הדרך שבה הולכים. זו התשובה של הנציב. טוב, אבל לא יעמוד על גב מקום גבוה שלושה טפחים, הווה אומר 24 סנטימטר, אם אינו מוקף שלוש מחיצות, או שאין בו 400 על 400, בעברית שלנו, 1.92 על 1.92, ומצווה מן המובחר אפילו בפחות משלושה שלא יעמוד. מדוע? כי אם אני עומד במקום כזה על מדרגות של ארון הקודש, מדרגות, לא יודע מה, אני לא יציב. אני עומד ובוחן את עצמי אם אני לא נופל. אדם עומד על אבן, מתנדנדת. הוא לא יכול ככה להתפלל, לכוון ליבו לאביו שבשמיים. הוא מכוון ליבו לאבן שברגליים. במקום לאביו שבשמיים. בסדר? יפה. וצריך לחוש שלא לעמוד על דבר שאפשר שיחליק. משום דמיטרית, שמה ייפול, וכל כך יצא בזה. ואפילו הלוח שמתנדד באופן דמיטרית בה. וכן, אם לובש, קבקב. יודעים מה זה קבקב? קפקפים. קבקבים, בסדר? דמיטרי, למי שאינו רגיל בו. הם כאלה מעץ, או מתנדנד עליהם, או לא יודע, יעקם את הרגל, את הקרסול. לא רגיל ללכת עם זה. יכול כיוצא בזה. ואין חסד לאלפים, מניחת הארון, שאר האחרונים. צריך להזהיר את העם בהצטבה שיש בבית הכנסת, שאין בה 400 על 400 ואין בה מחיצות שלא להתפלל עליה. ודבר זה מצוי בבתי כנסיות, פה יראינו. שים לב, אם רואים גם בתי כנסת שיש ברמת הגולן, סוסיה, יש מסביב את סטבה, אז אם יש בה 2 מטר, אין בעיה. או שיש גדר, מעקה. אבל אם אין, לא עומדים שם להתפלל. כנראה שהיה משהו. הצטבה זה אומר מקום גבוה, מדרגה. בסדר? טוב. מה? ודאי, ודאי, אמרתי, אז כנראה שהיה משהו. כי יש מסביב יש מדרגה. מקום יותר גבוה. טוב, כתב הלבוש בסימן תפרש יוטי ציף, א', שלא יעמוד על קרים ויתפלל משום שנראה כמתגאה, אין שם וראוי להיזהר בזה, טוב, הוא הרכה בך וענוגה שלא נסתה לצק כף רגלה, בסדר, הוא עומד על קרים וקסתות, הוא לעמוד סתם על הרצפה, זה טוב, כנראה שבזמנו זה היה גאווה, כי היו יושבים מסביב על קרים וקסתות, אז לא לעמוד עליהם. סעיפה, לא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, אם אותו דבר גבוה 10 טפחים ורוחבו 4 טפחים. אבל דבר קבוע כתיבה וכיוצא, אף על פי שאינם קבועים בבניין בקרקע, לא חוצצים. ושהם עשויים לקביעות שם תמיד. וכן אדם לא חוצץ. ומכל מקום אחד שאפשר טוב שלא יתפלל אוכל שום אדם, אין בחסד לאלפים, אבל עוד פעם, לשים לב, אם יש היום את הספסלים האלה שהכיסא מתקפל, הם גבוהים יותר 10 טפחים, וכשהכיסא פתוח, זאת אומרת לא כשהוא פתוח לשבת עליו, כשהוא מקופל, גם עד לפס ששמים את הרגליים, פחות מ3 טפחים, ועד לרצפה פחות מ3 טפחים, וזה אומר, אנחנו נמצאים פה במקום שהוא מעל 10 טפחים, וזה ריהוט קבוע בבית הכנסת. בין אם חיברו אותו בברגים, בין אם לא חיברו אותו בברגים. יש מקומות שמחברים, אתם יודעים למה. יש תמיד כאלה שלא מספיק להם המקום, מזיזים את הספסל. בסדר? אז יש כאלה שזה מחובר. בין כך ובין כך, זה כבר דבר גבוה, זה קבוע. אז זה לא מהווה חציצה. מצד שני, כיוון שזה מעל 10 טפחים, אז יש אפשרות שאולי אפשר לעבור לפני בן אדם שמתפלל, כי זה כבר כמו מחיצה. טוב, בכל מקרה, אדם צריך להתפלל כמה שיותר קרוב למזרח. ומצד שני, לא יבוא עכשיו כל הציבור, והתחילו לדחוף אחד את השני, להתפלל במזרח. במקום שלך, שאתה נמצא. שמה. בסדר? זה העניין. כן. עוד פעם, השולחן גבוה יותר 10 טפחים, הוא פתוח, כמו שולחנות פה, שום דבר. אבל אם יש לו פלטה קדימה, כמו שיש הרבה שולחנות במכון מאיר, יש לו פלטה קדימה, ופה זה 70 ומשהו, אין פה 80. אני צודק? תמדוד, מה, אני מסתכל, אתה תמדוד. בסדר? אין פה 80. 75, 6. תבדוק אצלך. יש לך מטר בכיס, לא? אתה לא הולך? בסדר. בכל מקרה, בכל מקרה, אם יש פלטה קדימה, אז זה ממש קיר. ועוד יש לנו את המדפים האלה על השולחן, נכון? זה בטוח שזה, זה קבוע שם. בסדר? או כיסאות, כמו שיש בתי כנסת, שנפתחים, יש להם ממש, זה שלם. למטה גם, פחות משלושה טפחים, בין הרצפה לבינם, יש באמצע את הפס של הרגליים. קיצור, זה יכול לעבוד חסיצה. טוב, סעיף ו'. אסור לשב בתוך ארבע אמות של מתפלל תפילת העמידה, בין מלפניו, בין מאחריו, בין מן הצדדים. שימו לב, זה בין איש חי. מרן לא כותב ככה. וחוץ לארבע אמות מותר, ויש אומרים, לפניו אסור כמלוא עיניו. והמנהג כסברה ראשונה. מי הוא? אם יושב, אם היושב עוסק בדברים שהם מתיקוני התפילות, הן בפרשת התמיד והכתורת, אפילו פרק עזר ומקומן, הן בזמירות, הן בקריאת שמע וברכותיה, מותר לו לשב. ואף על פי שיש מחמירים בעוסק בקורבנות, ועוד יש מחמירים גם בעוסק בזמירות, יש לסמוך בזה על המקילים, ומותר גם בעוסק בקורבנות. אבל אם הוא עוסק בתורה, עליו. ובשעת הדחק וצורך גדול, יש לסמוך גם על המתירים בעוסק בדברי תורה. לכך, אם אין לו מקום אחר לשב חוץ לארבע אמות, או שהוא חולה ולא יכול לעמוד ולהתרחק חוץ לארבע אמות מחמת חולשה או סיבה אחרת הכרחית, יש להתיר לעסוק בתורה, שלא יהיה יושב ודומם, אלא יעסוק בתורה, הוא יקרא איזה מזמורים, עד שיסיים זה תפילתו. ואפילו אם זה היושב, כבר היה יושב. והמתפלל בא בגבולו, גם כן צריך לקום. אבל אם היה יושב במקום שאינו מיוחד לתפילה, למשל, יש לנו פה בית מדרש. נכון שבבית המדרש גם מתפללים, אבל מה כל היום עושים? לומדים. ובא מישהו ויושב ולומד. וזה מקום מיוחד לו ללימוד. ובא מישהו אחר ועומד עכשיו בתפילה, לא חייב לקום. נכון שאמרנו שאם יש מישהו בבית הכנסת שבא ללמוד, שמה, תלך תשב בספסל האחורי. שכל מי שמתפלל יהיה לפניך. והנה פה הראינו מזדמן שבאים הקהל בשעת מנחה לבית הקלה, כדי לעמוד בשבע ברכות שברכים שם בשעת החופה. יש בני אדם שמתפעלים בבית הכנסת ובאים שם. מוצאים הקהל שבאו לבית הקלה, מתפעלים תפילת עמידה שם. ולא יש מקום להתרחק, מוכרח ששבו בצידם סמוך להם ממש. ואם יעמוד ולא ישב, חושש לו יוהרה, או סיבה אחרת שמוכרח לשב. הנה זה, יש לו תקנה, ללמוד בלחש, פתיחת אליהו זכור לטוב, או איזה מזמורים בעל פה. כי הרי אתם יודעים, שכולם יודעים פתיחת אליהו בעל פה. זה דבר אחד הדברים הפשוטים ביותר. שכל אחד יודע בעל פה, נכון? אתה יודע בעל פה, נכון? פשוט, אין שום שאלה. כן, או כל מיני מזמורי תהילים, הכל בעל פה יודעים. אפשר לקרוא לפחות איזה 30-40 מזמורי תהילים. כן, דברים פשוטים, יודעים את הבעל פה. מה, אתה לא יודע קופיות בעל פה? בסדר. אין שום בעיה. בסדר, בן, אתה מבין מה היה? איפה אנחנו עומדים היום? איזה עומדים? יושבים. טוב. ולא יהיה יושב ודומם. סעיף זין, אסור לעבור בתוך ארבע אמות שלפני המתפלל. עד עכשיו דיברנו לגבי לשבת לפני מישהו שמתפלל. עכשיו מדברים פה על מעבר. זה נושא אחר, הוא דומה, אבל זה נושא אחר. אסור לעבור בתוך ארבע אמות שלפני המתפלל. אבל לאחורה ולצדדים מותר. ומה אמרנו לגבי לשבת? מה אמר הבן איש חי? גם מלפניו, גם מאחריו וגם מהצדדים. איך אמרנו כשהיינו ילדים? אין מאחריי ואין מצדדיי, אני הולך לחפש. אז פה אין מאחריי מצדדיי, אני הולך להתפלל. מה? יפה, בסדר. לא, זה ירושלמים, לא היה להם דבר כזה. אתה לא ירושלמי. ולפי דברי זוהר הקדוש, לפניו אסור כמלוא עיניו, ולצדדים לאחוריו אסור תוך ארבע עמוד דווקא. אז הוא חוזר לעבור כמו מי שיושב. בוודאי שצריך להיזהר כחומרת זוהר הקדוש. אך בשעת הדחק, כגון שהעובר הולך להתפלל ולדבר מצווה וצריך למהר, יש לסמוך הסברת מרן ז"ל, שלא אסר אלא לפניו תוך ארבע עמוד דווקא. ואפילו אם יש מחיצה לפני המתפלל, במקום גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, גם כן אסור לעבור לפניו. והשליח ציבור אפילו אינו עומד בתפילת 18, אלא עוסק בשאר תיקוני תפילה, גם כן אסור לעבור לפניו. לשים לב, זה שליח ציבור ספרדי, שעומד על הבימה, בתיבה. לא מטיילים בין התיבה לבין השליח ציבור קדימה. אשכנזים, אין להם בעיה, הוא עומד בקיר קדימה. אז אין מי שיעבור לפניו, צריך להזיז קירות בשביל לעמוד לפניו. אבל אצל ספרדים צריכים לשים לב, כי לפעמים בבית הכנסת, חזרת השעץ, תפילה, פתאום אנשים מתחילים לטייל. איפה הם עוברים? בין הבימה לבין ארון הקודש. אני השתדלתי גם בבית כנסת שאני תכננתי, שלא יהיה אפילו כיסאות בין הבימה לבין ארון הקודש. רק כהנים עומדים שם. למה? ושאף אחד לא יעבור, לא יקום, לא יטייל לפני השליח ציבור. שמת לב לזה? עמד בתקרע. יפה, בסדר. שום דבר. אלא מה, שאתה צריך גם להגיד לאנשים לפעמים, תשמע, אתה רוצה לעבור לברכת כהנים, ליטול ידיים, לוי, תעשה מאחרי השליח ציבור. אל תעבור לפניו. בטח, זה מקום ריק, הכי קל. לא, הוא ריק בגלל סיבה מסוימת. כדי שלא יעברו לפני השליח ציבור. כי ברגע שעוברים לפני השליח ציבור, מסיחים את דעתו. ומילה, כלכלים לכל הציבור. לא רק לאדם פרטי. הוא מבואר בספרי האחרונים זה, שאפילו אם יש כנגד המתפלל כותל זכוכית, צריך להיזהר שלא לעבור לפניו. שאף על גב שכותל זכוכית מפסיק, בכל מקום הוא רואה ותיבטל כוונתו. הנה. סעיף ח', מי שישלים תפילתו, ואדם אחר עודנו מתפלל לאחריו בתוך 400, לא יעשה 3 פסיעות עד שזה ישלים תפילתו. שאם פוסע נמצא עובר כנגד המתפלל. וצריך להיזהר אפילו אם זה המתפלל התחיל בתפילת העמידה בסוף התפילה שלו. שים לב לנקודה הזאת. אני כבר לקראת שים שלום, פתאום בא מישהו רוצה להידחף לבית הכנסת, יודעים להתחיל את התפילה, נעמד אחריי שאני בשים שלום. אני לא יכול לחכות 10 שניות, שאני אגמור את התפילה. אחד הדברים שאני תמיד אומר אותם, מי שמאחר לבית הכנסת ובא כשאנשים מתפללים, שיעוף להתפלל ליד הארון קודש. או מי שיודע שהוא מתפלל זמן רב, מה הוא יעשה? שילך ליד ארון קודש, שלא יהיה צדיק, אני ענב, אני יושב בסוף בית הכנסת. כי ברגע שהוא יושב, עומד בסוף בית הכנסת להתפלל, מה הוא עושה? תוקע את כל הקבוצה לפניו. אף אחד לא יכול לזוז. קראו מאחורה. איזה ענבה. הוא יושב מאחורה. הוא לא צריך כבוד. יש קיר, יש קיר. עמוד, הנה, יש פה עמוד. זה ברור. מי שבא מאוחר, או מי שיודע שהוא מתפלל הרבה זמן, לך קדימה. יותר טוב שתלך קדימה, יותר בריא, מאשר תתקע את האנשים שעומדים לפניך. טוב, סעיף ט', יכוון רגליו זה אצל זה, כאילו אינם אלא אחד. לכן אמרנו, עומדים בבית הכנסת, שתי רגליים צמודות, לא עמידת דום. כי מה זה דום? צ'רלי צ'פלין. 90 מעלות, הכפות רגליים, נכון? זה עמידת דום. צריך להצמיד גם את הבהונות זה לזה. זה בואו? בסדר? יפה. ויחוף ראשו מעט, שהוא ינב למטה, ולא יחוף הרבה, וליבו יכוון למעלה לשמיים. ואם יתפלל בעל פה, יעצים עיניו. ויניח ידיו על ליבו כפותים, הימנית על השמאלית, והגודלים יהיו לפנים. מה אמרנו פעם שעברה? רואים כמו כנפי יונה. ימנית, ימין על סמול חובקו, ושני הגודלים, ככה. בסדר? איך? עם סידור ביד לא עושה. Okay. ועומד כעבד לפני המלך בימה ובעירה. ואמרו בזוהר הקדוש, מאן דפקח עיניו בצלותה, מקדים עליהם מלאך המוות. ואינו זוכה לראות אור שכינה בצאת נפשו בעת פטירתו. השם ישמור. ואם מוכרח לפתוח עיניו בשביל איזה סיבה הכרחית, ישתוק ויפתח עיניו, תכף יסגור עיניו ויחזור לתפילתו. אף על פי שיותר טוב להתפלל בעיניים סגורות, בכל מקום אם יודע בעצמו שיש לו כוונת הלב יותר ביותו מתפלל מתוך הסידור, מתפלל מתוך הספר. ורק יזהר שלא יסתכל חוץ מן הספר שבידו, אפילו כל דעו, אפילו משהו קטן, אפילו שנייה אחת, עיניים בספר, מרים עיניים סגורות. מכירים את הבובות האלה? פתוח, סגור. אתה מרים את הראש, סגור, בסדר, זה אותו דבר. בסידור, פתוח. מרים את הראש מהסידור, עיניים סגורות. איך? לא, צריכים להתפלל בתוך מקום סגור. שמעת אותי? צריכים להתפלל בתוך מקום סגור. בעיה להתפלל בתוך מקום פתוח, שלא יהיה לו כשהוא נכנס לתוך מבנה סגור, יהיה לו אימה ופחד. הרחבת הנפש במקום פתוח, כשאתה נכנס למקום סגור, אתה נכנס לפחד. תבדוק את זה. כן, אם אני נמצא בטיול ואין ברירה אחרת, בוודאי שאני מתפלל במקום פתוח, אין שום שאלה. אבל עיניים עצומות. כן. לפני התפילה, אתה יכול לפתוח את העיניים, להתרשם מהטבע והנוף, מה גדלו מעשיך השם, מה רבו מעשיך השם. עכשיו תתרכז פנימה, עם בורחה. טוב, וגם יזהר כשעושה שאת החוויה לסגור עיניו, אף פי שהספר בידו. אבל בתפילה של מיושב, מתחילת פרשת העקדה, תפילת עמידה, ודאי עדיף תפי מתוך הספר, בעבור הכוונה, וגם כדי שלא יבלע וישמיד תיבות האותיות, וגם בתפילות דמיושב יזהר שלא לסמוך לאחורה ולא לצדדים. שמים לב? אתם מכירים אנשים מחושבים בבית הכנסת? טוב, פה הכיסא מסוכן, יכול להיפרק. ברור, בית כנסת, בקושי התירו להישען בבית הכנסת. איפה אתה נמצא עכשיו? אצל הקדוש ברוך הוא, בהמה ויראה. איך אתה יודע שבן אדם בלחץ כשהוא יושב מולך? כשהוא יושב קדימה ונשען על השולחן. מכירים את זה? שב זקוף, אני יודע, בעיה בעייתית ביותר. ויזהר שלא לסמוך לאחורה ולא לצדדים. ולא יפשוט רגליו. ולא ירכיבם זה על גבי זה. ראיתם יש אנשים שיושבים רגל לרגל בבית הכנסת? למה אתה פה בסלון, שותה קפה? שיבס ציון, היינו כחולמים? שותה שיבס? מה קורה לך פה? אתה בבית הכנסת, בית אלוקים, בהמה ויראה. נשים לב לדבר הזה. כנזכר באחרונים. טוב. בקיצור, עומדים בתפילת עמידה, ידיים אחת על השנייה, אצבעות, כנפי יונה, בפנים, מורידים את הראש, כאבד לפני רבו, אבל את הלב למעלה, עם הסידור, סידור, בעצימת עיניים, עצימת עיניים, וסתם כשיושבים בבית הכנסת, כן, לא יושבים סטלבט, אני לא בליל הסדר, אני ברגע זה בבית אלוקים, לא רגל על רגל, לא רגליים קדימה, שום דבר כזה. ככה צריך. ואז אפשר להתפלל. טוב, לא נמשיך, נכון? עדיף לא לדבר. בית מדרש זה בית מדרש. יש לו קדושה יותר גדולה. יוד, החולה. אם אי אפשר לו להתפלל מעומד, מותר להתפלל על ידי סמיכה. ואם גם זה לא אפשר לו, להתפלל מיושב. ואפילו שוכב על צידו כדי שלא לבטא תפילה, אפילו בכל יום. והשם יסעדנו על ארז דווי. כל אדם שהוא בריא, אסור לסמוך עצמו בתפילת העמידה לכותל או לדבר אחר. לא נשענים על הסטנדר ושליח ציבור לא נשען על הבימה, על הטבעה, על הסטנדר. צריך לעמוד בפני עצמו. בסדר, אם הוא שם את הידיים ככה לסידור, אין לי בעיה. אבל הוא לא נתמך ולא נשמח. אותו דבר עולה לתורה ואותו דבר קורה בתורה. יש כאלה שקוראים בתורה ככה, כאילו נמצא באיזה... אומרים, אחרי החמין. זה ברור, אדם צריך לעמוד, כבוד המקום. והשליח ציבור ושאר בני אדם שדרכם מתפלל אצל הטבע, ישימו לבבם על עמידתם בעת תפילת העמידה, שלא יהיו נסמכים בטבע, כי יש נסמכים, ולאו הדעת היו, לא שמים לב אפילו, נסמכים. למה אומר דווקא מי שעומד אצל השליח ציבור בטבע? כי אין שום דבר אחר להסמך עליו. היום בפינוק שלנו, סטנדרים, שולחנות, מה אין? הכל יש. פעם, מתחילת התפילה ועד סופה, תחזיק את הסידור ביד, איפה תשים אותו? אין לך איפה להניח אותו. כיסאות בלבד. בסדר? כנסו לבית הכנסת ישנים, תראו את זה. טוב. סעיף י"ב, כשהוא מתפלל תפילת העמידה, לא יוחז בידו, לא תפילין, לא ספר סתום שאינו מתפלל בו, ולא שום דבר, שמפול מידו יקשה עליו, ושליבו יהיה טרוד בעבורם. וכן עמי לא יתפלל במקום שיש דבר שמבטל כוונתו, כגון כל דברים וכדומה. ויש מחמירים שלא יתפלל בבתי עיניים אם הם רפואיים, שליבו תרוד בהם, שלא יפלו. מה זה בתי עיניים? משקפיים. פעם היו עושים משקפיים כאלה עם קפיץ קדימה, כזה ש... בלי ידיעות. מפחד שזה ייפול, עולה הרבה כסף. אז הוא תרוד. בקיצור, שום דבר שמטריד את האדם, מבטל אותו מכוונתו, לא יהיה בבית הכנסת. מה ההדגשה שלנו תמיד? רמה, משנה ברורה בשם השלה הקדוש? ילדים, ילדים קטנים שמשתגעים, קופצים, משתוללים בבית הכנסת. לא רק שמבטלים ומסיחים דעת האנשים בבית הכנסת, אלא מה אומר המשנה ברורה? גם כי הזקין לא אסור ממנו לעשות כמנהג הרע הזה. אנשים חושבים שהם מחנכים את הילדים, שמביאים אותם לבית הכנסת לקבל סוכריות ולהסיח דעת האנשים כל התפילה. האמת היא שהיום הרבה פעמים המבוגרים מסיחים את דעתם של הקטנים. כל רגע באים אליהם עם סוכריה, עם משהו. בית כנסת זה מקום תפילה. מועדון חברים במתנס. זה ברור? בסוף התפילה, כשיוצאים החוצה, יבוא הגבאי וייתן ממתק למי שיתפלל יפה. מה אתה אומר? נראה לך? כן או לא, זה מה שצריך. בעזרת השם, בעזרת השם. דבר אחד צריך לדעת, וזה אחד היסודות החינוכיים הגדולים ביותר. ילד מגיע לבית הכנסת, פרס. שותנהג יפה בבית. למה? כי מה האפשרות האחרת? תעשה טוב, אקח לי את הילדים, אני גמורה. באים לבית הכנסת, כולם משתוללים, האבא והילדים. אתם מכירים את זה? עזבו עכשיו, זה לא הנושא. יאללה. איפה אנחנו? כן, י' ג' המתפלל מתוך סידור ונפל מידו, ואינו יכול לכוון בלעדיו, מותר להגביאו אחר סיום הברכה. וכן אם עקצו פרעו שוקינה, ואינו יכול לסבול שהוא מתבלבל בעבור זאת, ימשמש בבגדיו להסירם. אבל לא יסירם בידו. אם יש תינוק מטרידו, בני אדם מדברים ומטרידים אותו, מותר לעשות תנועה בכל דווקא בלתי דיבור, כדי להשתיקם ויעשה לאחר גמר הברכה. בסדר? אם קורה שיש מי שמסיח דעתו. טוב. י"ד, אסור להתפלל נגד מראה, אפילו עיניו סגורות, דמך זה כמשתחווה לבבואה שלו. אם יש ציורים בכותל או בבגדים הפרוסים כנגדו, כל מיני שטיחים, אם הם בולטות, אסור להתפלל כנגדם. אפילו בעיניו סגורות, ואם אין בולטות, מותר להתפלל כנגדם בעיניו סגורות. ולכן אם יש על פרוכת רקמה מובלטת של עריות, לפי הבן איש חי, אסור להתפלל. אפילו שהוא סוגר עיניים. אלא אם כן, זה מעל גובה העיניים של הבן אדם. ולכן יש כאלה שבאמת לא עושים ציורים של בעלי חיים או דברים כאלה או אנשים. ולכן אם יש קדימה חלון בבית הכנסת, מה צריך לשים? וילון, כי בלילה בטוח אדם משקף את עצמו שם, כמו מראה. ברור? ולכן כשיש את העמוד אצל האשכנזים עם דלת זכוכית, מה שמים בפנים? מדליקים נרות. תראו בישיבה ישנה, תראו בזיכרון מוישה. למה מדליקים נר? שלא רואים את האדם. בסדר? טוב. תתבב. לא יעמוד להתפלל בלי בגד עליון שלובשים על החלוק ובלא אזור. או בלא מכסה עליונה של הראש, שקוראים פס. אף על פי שלובש מכסה הדק, מגבעת, שקוראים ארקיגר, ארקג'ן, לא יודע מה הוא קורא לזה, קיפה. זה הכלל, כל שבאותו מקום, לשים לב מה הכלל, כל שבאותו מקום המקפידים לבלתי יעמדו לפני גדולים בחסרון לבושים אלו וכיוצא בהם, אסור לו לעמוד לפני מלך הכבוד בתפילה. ברור, תלוי במנהג המקום. תלך לראש הממשלה, תלך עם כיפה? כן, בסדר, אין בעיה. וצריך להזהיר בזה אנשי עירנו, שיש רבים מתפעלים ערבית ביחיד בביתם, וגם בימות הקיץ, פושטים בגדים עליונים מחמת החום כשבאים לביתם תכף, שצריכים להיזהר בזה בתפילה, ודרך חכמים שאין פעלים וכשהם עטופים בגלימה, והוא בגד העליון שהאדם לובש כשהולך בשוק וברחובות, משום מכון לקראת אלוהיך ישראל, וראוי לכל אדם להתנהג בכך, אפילו הוא אדיוט. בקיצור, כמו שאתה הולך, בצורה מכובדת ברחוב, אתה הולך גם בבית. זה ברור? הרב ציודה היה מקפיד ללכת בבגד על החולצה. הרב יוסף בדיחי, שאיחר לכם טובים, אומר, הרב ציודה תמיד הקפיד איתו. שים עליך סוודר, שים עליך חליפה, שים משהו. טוב, זה הרגילות. אז מי שמקפיד וזה מקפיד, ומי שלא, עם דרך כך ללכת לפני אנשים מכובדים, בסדר? אלה, תראו, שר החינוך. שר החינוך, כל הזמן היה לכם חולצה. פתאום עכשיו שנהיה שר החינוך, מה הוא לובש? חליפה. סימן, שאיך צריך להתפלל? שר החינוך, חליפה. בסדר? זה ברור? תלוי ברגילות שהוא במעמדו הולך לפני אנשים מכובדים. זה ברור? סבך את עצמו. טוב. מי אמר לך שניים? אמר לך, כמו שהולכים בפני אנשים מכובדים. הוא לא דיבר על שניים. לא כתוב פה. לא כתוב פה. הוא כותב, יש אחד כיפה ויש כובע. אז מי שהולך במקבעת, אז ילך במקבעת. מי שהולך בכיפה, ילך בכיפה. בסדר? הוא לא דיבר על שניים. אתה פה אומר דברים שאתה יודע ממקום אחר, אבל זה לא כתוב פה. לא מוזכר פה. טוב, תזיין. קודם שהתפלל, יסיר כחוב וניעו וצועת החותם על ידי בגד, או טישו היום, וכל דבר התורדו, ואסור לרוק ביותו מתפלל תפילת העמידה. ואם מוכרח לרוק משום דמטריד, יבלי הרוק במטפחת שבחקו ובכסותו. ולא יבלי הרוק אלא עד שישתו כדי הילוך 400. וכל שכן כשהוא היה מזכיר את השם, ולא יגיע כלי רצונו, ומה שקוראים בערבי כחה. כן, כי אם מתוך אונס דווקא, וכן לא יפייק כלי רצונו, ומה שקוראים בערבית תטוואב. בסדר? לא מפעקים בבית הכנסת. ואם בא לו פירוק, צריך לשים את היד. ואם מוכרח לפעק שלא יכול למנוע עצמו, אז ישתוק. יניח ידיו על פיו, שלא תתראה פתיחתו. ואף הפי שעומד לבדו, ואין שם אדם רואהו, בכל זאת אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. סעיף י' ז' אם מתפלל בסידור, שאין תפילת עמידה שלמה בו במקום אחד. טוב, פעם זה היה קבוע. תתחיל לטייל. תפילת עמידה, תפילת שלוש רגלים, תפילת שבת, תפילת זה, זה תקפוץ ממקום למקום. היום ברוך השם יש דפים אפילו לפעמים יתרים. כל דבר פותחים, כל דבר מרחיבים, מחזיק סידור, 1400 דפים. בסדר? יש. אלא צריך להתפלל בו משני מקומות, לא יהפך בדפים בתפילתו, אלא יציין מקום השני קודם התפילה בדבר אחר. שים סימניה, שתדע מאיפה אתה צריך לדלג לאן. יעלה ויבוא על הניסים, לא יודע מה, לפעמים יש כאלה שחסר בתפילות מסוימות. ככה בסידורים הישנים יותר. מדוע? כל אות הייתה שווה. בלט, כן? שמים, כל אות שמים עופרת. אתה חוסך כמה שיותר. היום מה אתה עושה? עתק הדבק, שולח במייל, אלא אם כן יש לך מדפסת HP בבית, שולח במייל, מקבל תוך חצי שעה את הסידור, print and go, הכל זז קדימה, אין בעיה. אין מחיר לדפים ואין מחיר להדפסה. טוב. כן. אלא יצא אל מקום השני קודם תפילה בדבר אחר, כדי שיתפלל מתוכו בלי חיפוש. וטהור ידיים, יוסיף אומץ ליטול ידיו במים קודם תפילה ולא יעבור. לפני תפילה, ליטול ידיים. ושמש בית הכנסת צריך להשגיח בדבר זה, להכין אצל פתח בית הכנסת כלים מלאים מים. תבינים מה היה פעם, איזה תרחה. תכין להם גיגיות ותכין להם כלים שירחצו ידיים. מה עושים היום? אפילו לא צריך לסובב את הברז. טיק, אתה מרים. מיקסר, כן. אתה פותח את הברז. כדי שהקהל יתלו ידיהם כשבאים לעת מנחה מן השוק לבית הכנסת, אבל בשחרית כל אדם נוטל בביתו ובא. אז בעצם לא צריך, למה זה אחרי נטילת ידיים? י' ח'. אסור לאכול ולשתות קודם תפילת שחרית. ואפילו במים לבד יש להחמיר, אם לא משום משוב הדעת. וכן אם מוכרח לשתות משקי סמים של רפואה, שרי. וכיוון שהגיע הזמן תפילה, אסור לעסוק בצרכיו עד שיתפלל. ומה אמרנו? הדבר היחיד שיש אפשרות לעסוק לפני התפילה? לקנות צורכי שבת, אם לא יהיה אחר כך באותה איכות. מדוע? כי זה לא צרכיו, זה צורכי שמיים. בסדר? לקנות פירות, ירקות, בשר, אם לא יהיה אחר כך אותו איכות, איכות יותר נמוכה, אפשר אפילו לפני התפילה. סעיף י"ט, מי שהיה בשדה והגיע זמן תפילה, שמוכרח להתפלל שם, הנה שאלת, נכון? השתדל להתפלל במקום צנוע, דיינו בין האילנות, איך שאפשר. אם יש מקום מוקף מחיצות, תיכנס להתפלל שם. ובלבד שיהיה המקום נקי. שמחר שהוא מוקף מחיצות, אף על פי שאין שם תקרה, חשים מקום צנוע, כי מה היינו מעדיפים שזה יהיה מקום מקורה. ומה שאסור להתפלל בבקתה, הוא משום שאין שם מחיצות כלל. ואין ברכי יוסף, מה שכתב בשם הרב בתי כהונה, ואין מלכת אהרון, פה עירנו, י' ע' כל אחד יפרש מה שהוא רוצה. המנהג להתפלל בקיץ רוב הציבור במקום שאין בו תקרה. יש בתי כנסיות, מתפללים רוב ימות השנה על גג בית הכנסת, כמה כיתות, בעברית קלה, שטיבלך, בחצר, בגג, מתפללים, בסדר, אין ברירה, יש מלא אנשים. צריך לדאוג לכולם. בכל מקרה, התחלנו עם זה שמזבח אבנים תעשה לי. היום אין לנו בית מקדש, נכון להיום, מחר בבוקר לא יודע מה יהיה, בעזרת השם שנזכה לראות בבניין בית המקדש לפני הבחירות, כן? צריך למסור את המפתחות למשיח. בסדר, ברור? ברוך השם. ובינתיים נשלמה פרים שפתנו, כל מילה ומילה שתפילה צריכה להיות שקולה, מדודה, בלי סחדת, בלי דברים המטרידים, מתוך ידיעה שבאים ויושבים לפני הקדוש ברוך הוא, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. כל טוב, שלום.